שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. נתבונן בעזרת השם בכמה נקודות יסוד של חיזוק, גם מבחינה נפשית, גם מבחינת לקחת מוסרי השכל לעצמנו מהימים הגדולים של ימי החנוכה, מהאור שבחושך, גם בימים ההם וגם בזמן הזה. כידוע בהיסטוריה של עם ישראל, תמיד עם ישראל נאבק עם שני סוגים של מלחמות. מלחמה אחת, שבאים בכוח הזרוע, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, יש שבאים בכלי נשק, באביזרים שונים שבהם רוצים חס ושלום לאבד את עם ישראל, וזה בעצם מה שהיה בחג הפורים עם הנס הגדול שהכל התהפך, והמן שהכין את העץ למרדכי נתלה בעצמו, ונהפוך הוא, עם ישראל יצא לישועה ולגאולה. יש מלחמה שנייה שהיא על הרוח של עם ישראל, לא על הגוף. יש מצבים שאויבי ישראל לא אכפת להם שהגוף היהודי יישאר, אבל הם רוצים לאבד את הרוח, את הרוחניות, את הנשמה, את התורה, את המצוות של עם ישראל, שזה מה שהיה בימי החנוכה, כשאנטיוכוס, זהו אנטיוכוס הרביעי, שאומנם אביו היה אוהב ישראל, אנטיוכוס השלישי, אבל בנו ביקש לעקור את היהדות מהיהודים, ולכן גזר את כל הגזרות שלא יעסקו בתורה. הוא ידע אם אין תורה, גם אין המשך לעם ישראל, כידוע בכל מקום בעולם, גם מקומות שהיו דתיים ושמרו תורה ומצוות, אבל אם לא היו שם מרכזי ישיבות וכוללים שהיו מגדל אור שהאירו את כל הסביבה, גם של בעלי הבתים, שיהיה להם את מי לשאול שאלות בהלכה, ממי לקבל דברי מוסר וחיזוק, אז אותם קהילות עבדו מן העולם. את זה אנטיוכוס ידע היטב, ולכן ציווה שלא יעסקו יותר בתורה. כולנו יודעים ברוסיה הקומוניסטית, כשכמה דורות לא הרשו להם לעסוק בתורה, אנשים שסב סבם היה תלמיד חכם גדול, מאור גדול, שהאיר את העולם היהודי, אבל הנין, הבן של הנין, לאחר כמה דורות שלא יכלו לעסוק בתורה, ירד לחלוטין ויכול להתנהג ממש כמו גוי לכל דבר. וזה מה שרצה אנטיוכוס. כך גם גזר על כל יסודות היהדות, שלא יקדשו את החודש, כדי שלא יהיו חגים בעם ישראל, שלא יהיה ברית מילה ולא שמירת שבת. ועל כך קם מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, הכריזו מי להשם אליי, הרי הם היו משבט לוי, שהוא שבט של יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לא שבט שהולך לעסוק באימונים של קרב ומלחמות. אבל ראו שיהודים לאט לאט יורדים מהתורה, יורדים מהמצוות, אמנם בכוח הזרוע, כפו אותם לכך, לא שהם חיפשו את זה, אבל הולכים ויורדים. ואז יצאו למאבק גדול במסירות נפש עצומה, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שמסר את הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, ועם ישראל שוב המשיך את השושלת המפוארת של כל הדורות. וכמו שכולנו יודעים, היום כל עם ישראל, בין אותם ששומרי מצוות, בין אותם שעדיין לא שומרים מצוות, כולנו הצאצאים של המכבים, של החשמונאים, של אותם שהיו נאמנים למתתיהו בן יוחנן כהן גדול שהצטרפו אליהם, ולא הצאצאים של המתייוונים שלמרבה הצער עבדו מהעולם, התבוללו בגויים ולא נשאר מהם עד היום בקרב עם ישראל אף אחד. וכשמתבוננים במה שהיה אז, יש לנו לקחת לעצמנו גם חיזוק באמונה וביטחון, להיות רגועים ושלווים, שהפסוק שהבטיחנו הקדוש ברוך הוא, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, שזו הבחינה של פורים, שבאו עם כלי נשק ורצו להשמיד, להרוג ולאבד, והקדוש ברוך הוא מבטיח שהם לא יצליחו לאבד את עם ישראל. וגם המשך הפסוק, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי, כל אותם שבאים בוויכוחים ודיבורים, ובאים להרוס את הרוח של עם ישראל, לפעמים זה רק בוויכוחים, לפעמים נעזרים בכוח הנשק, כמו שעשה אנטיוכוס. אבל גם עליהם אומר הקדוש ברוך הוא, שגם זה אף אחד לא יצליח נגד עם ישראל, זאת נחלת עבדי השם בצדקתם מאיתי נאום השם. כשאדם יודע שיש השגחה פרטית מלמעלה, ואין מי שיוכל לאבד את עם ישראל. אז אמנם הוא יכול להיבהל, כי הוא אומר אחרי הכל, אתה רואה שיש פה אנשים שנפגעו, אנשים שנהרגו, אנשים שנפצעו, והחרדה מתגנבת ללב, מה קורה איתי, מה יהיה איתי, משפחתי, עם חבריי, עם עם ישראל בכללותו. הרב פינקוס זצ"ל נתן משל שממחיש באופן נפלא מה עלינו להרגיש מבחינת התחושה הפנימית, איך נוכל מצד אחד לדעת לתפקד בחיי היום-יום, לעשות את כל ההשתדלות הנדרשת בכל התחומים, גם ברוחניות, גם בגשמיות, ועל אף כל מה שרואים מסביב, עדיין להיות רגועים ושלווים בנפש, לא להיכנס לחרדות ולא ללחצים ולא לפחדים, אלא לדעת עלינו מוטלת חובת ההשתדלות ברוחניות, בגשמיות. נתן משל על הפסוק שיביתי השם לנגדי תמיד. כשדוד המלך אמר שיביתי השם נגדי תמיד, מה הכוונה? שהוא לא חושב על כלום, רק על שיביתי השם לנגדי תמיד, שהמוח תפוס רק בזה ולא בשום דבר אחר? הרי ודאי שדוד המלך עסק בתורה ונלחם מלחמות ועשה כל מה שצריך לעשות. אבל המשיל את הדבר הרב פינקוס באופן נפלא לילד קטן שהולך עם אביו, אבל הוא לא הולך לידו, אלא ידו אוחזת ביד אביו. הוא מחזיק חזק ביד של האבא, האבא מחזיק חזק ביד של הבן, וכך הם הולכים. כשהילד הולך עם האבא, אז אמנם אם יש נוף הוא רואה נוף, אם יש ים הוא רואה ים, אם יש דברים שצריך להתעסק בהם הוא מתעסק בהם. אבל הוא תמיד מרגיש בתוכו רוגע ושלווה. למה? אני מחזיק ביד של אבא. אבא כאן עומד לצידי, ואבא יעשה הכל כדי לשמור עליי, להגן עליי. אין לי מה לפחד מכלום. כך גם האדם שהוא הולך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מרגילים את עצמנו להבין שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, הוא הבטיח לנו, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, נמצאים בגלות. המלך סילק את העם מהארמון שלו, הוציא אותנו לגלות, צרף את בית המקדש. אבל הוא מבטיח, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, גואל זה פליטה, לא גאלתים, לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו, אני השם אלוקיכם, ואני איתכם לאורך כל הדרך, יד ביד, כשיהודי הולך בתחושה, זה הפירוש של השיביתי השם לנגדי תמיד. אמנם יש את העיסוק שאדם מתעסק, ויש את הלימוד שהוא לומד, אבל הוא יודע, הקדוש ברוך הוא איתי, אני תמיד רואה אותו כאן לצידי, אני יודע שהוא מלווה אותנו, הוא שהבטיח לנו אהבת עולם אהבתיך. אז נכון, שהאהבה הזו פעמים היא באה לידי ביטוי דווקא בהצקה, בדברים שהם מכאיבים, ולפעמים מכאיבים מאוד, כמו שהרמח"ל כותב בספר דרך השם, שאהבת השם אלינו פעמים שהיא באה לידי ביטוי דווקא בייסורים שהוא מייסר אותנו, כמו שהוא עצמו בעצמו אומר בתורה, אומר בפירוש, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. כלומר, הייסורים שבאים על האדם, אומר הרמח"ל, הם לא נקמה שהקדוש ברוך הוא מתנקם בבניו, מתנקם בעם ישראל, באדם הפרטי, בכלל ישראל, אלא כל זה נועד כמו אב שמייסר את בנו לטובתו. כשהאב רואה את בנו מצטער וכאוב, אז אמו אנוכי בצרה, הוא גם כאוב על כך. אבל הוא אומר, אני יודע שאני צריך לעשות את זה, כי מה לעשות שהילד בוחר בדרך שהיא לא נכונה, והייסורים האלה יישרו אותו לטובתו. אני לא צריך את זה, אבל לטובתו. זה הסוד גם של דוד המלך, שאמר, אותו דוד שאמר, שיביתי השם נגדי תמיד, זה אותו דוד שאמר, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. השבט, המקל שאתה מכה אותי, המשענת, המקל שאני נשען עליו, המה ינחמוני, הם הנחמה שלי, כי אני יודע שאני מושגח על ידך. אני נותן יד לאבא, והאבא שמחזיק את יד בנו מגן עליו ושומר עליו, והרי הנמשל הוא חזק הרבה יותר מהמשל. במשל, כשמדובר באבא ובן, הרי האב הוא מוגבל. אם יבוא אדם שהוא יותר חזק מהאבא, אז הבן לא יהיה מוגן על ידי אביו. אבל הבן רגוע, אבא פה. בנמשל, כשמדובר במלכו של עולם, בהקדוש ברוך הוא שהכל בידו, ואנחנו נמצאים כחומר ביד היוצר, בידיים של הקדוש ברוך הוא, איזה כוח יכול על בורא עולם שאין עוד מלבדו? זה עצמו צריך לנסוך בנו מנוחת הנפש, רוגע ושלווה, כי יודעים שגם כשיש צרות ואיסורים, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרק. וכך, כשמתבוננים בפירוש של המילים, כחומר ביד היוצר, שאנחנו נתונים בידי הקדוש ברוך הוא, היוצר, כשהוא לוקח את החומר כדי לעצב אותו לצורה, לפעמים נראה שהוא מציק לו, הוא יכול לעוות אותו ולגרום לו לצורות שבתחילה נראות מאוד משונות ומוגזמות, הוא תופס את הגוש של החומר ויכול באגרוף היד להכניס בו איזה סוג של שקע, אבל מה המטרה בזה? לעצב את הכלי, שיהיה כאן בית קיבול, שיהיה כלי יפה, שיהיה כלי מפואר, וכשזו ההתייחסות שלנו גם לאיסורים שהקדוש ברוך הוא מביא על כלל ישראל או על האדם הפרטי, יודעים שכל דעביד רחמנה לתו עביד. והמיוחד כאן, והנפלא, הוא הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שאתם קובעים את ההתנהלות שלי כלפיכם. כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו, אני גאה בכם, תתנו לי את הכוח. אני גאה בכם שאתם כביכול מנהלים אותי, אתם קובעים לי איך לנהל את העולם. על ידי המעשים שלכם. כשמתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, הכריזו מי להשם אליי, ונאספו אליהם המונים מעם ישראל, אחרי הכל הם היו כלום ביחס לאימפריה היוונית האדירה, לצבא האדיר, פילי המלחמה שהם באו איתם, חיילים מאומנים שכל ימיהם היו רק שקועים באימון הגוף, והם באים קומץ של לומדי תורה, כי ראו שעם ישראל יורד מבחינה רוחנית, וראו ש... חייבים כאן לעשות מעשה. כשהקדוש ברוך הוא ראה את המסירות נפש של עם ישראל, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. אתם עושים הכל בשביל התורה שלי, הרי הקדוש ברוך הוא לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקע איש ירצה. הסוס החזק, הגיבור, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מחפש. ולא בשוקע איש ירצה, בזמנם שהיו נלחמים פנים מול פנים, היו מתאמנים, והשוקיים של האדם החזק היו עומדים יציבים על פני האדמה בזמן המאבק, והכתוב אומר, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע איש ירצה. רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו, את אותם שמחברים את עצמם בתחושה הפנימית שלהם לבורא עולם, יודעים שאין עוד מלבדו, ואם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. יכולים להיות חומות וגדרות ומצלמות והכל, אבל כשאין שמירה אלוקית, מהסיבות שהוא יודע למה עכשיו הזמן שצריך שכל המערכות האלה יושבטו, אז אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. וכשאנחנו מתעוררים ומתבוננים ורואים בחוש שצריך אמנם השתדלות של פרנסה והשתדלות של צבא והשתדלות של כל מה שמסביב, אבל העיקר שמפעיל את הכל זה רצון השם. ואיך הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל? השם צילך על יד ימיניך. כמו שהצל מתנהג על פי צורת היד, כך להבדיל הקדוש ברוך הוא מתנהל עם עם ישראל לפי המעשים שלנו. והוא אומר, אני רוצה לתת לכם רק טוב, אבל תתנו לי את הכוח, תנו עוז לאלוקים, שאני אתן לכם את כל שפע הטוב שאני רוצה לעשות. והחיזוק הגדול בימים האלה, כשמתבוננים מה שהיה בימים ההם בזמן הזה, על פי טבע לא היה סיכוי לעם ישראל לנצח. אבל הקדוש ברוך הוא לא חושש לא מנשק ולא מצבא ולא מפילי מלחמה ולא מטנקים ומטוסים, הכל בידו. כשאנחנו נשענים יודעים שאין על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, ומחזקים את עצמנו בלימוד תורה, במצוות, בימים שעם ישראל נמצא במאבק מול אויבים רבים מכיוונים שונים, מזוויות שונות, כמה כל אדם צריך לקחת לעצמו את הלימוד ההיסטורי, להפיק לקחים, מההיסטוריה של עם ישראל. הרי ראינו בחוש שלא החרב ולא החנית ולא הטנקים והמטוסים הם שמושיעים, הם כלי שצריך להשתמש בו, אבל מה שמושיע באמת המעשים שלנו של עם ישראל, כשאנחנו מרבים בלימוד תורה, במצוות, במעשה חסד, באחדות. אחדות כמה היא חשובה אצל הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל מאוחד, שכל הבנים שלו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, דואגים זה לזה, מרגישים כל אחד את הכאב של השני. זה נותן מערכת של כיפת ברזל, של שמירה והגנה על עם ישראל, באופן שכל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי, בפרט בתקופה שלנו, כשרואים שכל החזיונות הנבואות שיש בתנ"ך, בירמיה, ביחזקאל, בדניאל, הכל הולך ומתגשם בזה אחר זה. רוב ההיסטוריה כבר מאחרינו, בזמן שהנבואות נאמרו הכל היה בגדר עתיד. כשדניאל רואה שם את המלאך גבריאל שעומד מעל נהר החידקל, ומספר דניאל על עצמו שהוא התעלף, הוא לא יכל לשאת במראה הגדול הזה, הוא מתאר שם איך נראה גבריאל כשעומד מעל הנהר ומדבר איתו, כל דבריו ככל המון, הדיבור שלו מתגלגל כמו רעם של המון אנשים שמדברים ביחד. וגבריאל נותן אחיזה, אוחז בו, נותן לו כוח, כמו זרם כזה, מכניס בו יכולת שיוכל לעמוד על רגליו. והוא מספר לו, הוא מספר לו מה קורה שם למעלה בעולמות העליונים. הוא אומר לו, אני עומד, והנה שר מלכות פרס מגיע, ואחר כך שר מלכות יוון. כל זה עוד לפני שזה קרה, בזמן דניאל, יוון עוד לא עלתה על בימת ההיסטוריה. ובפרק ז' בספר דניאל נותן שם חזון, שם זה חזון שראה דניאל בעצמו, בלי קשר לגבריאל, גבריאל זה היה אחר כך, שהוא פורס את כל ההיסטוריה, מזמנו, דרך גלות בבל, שזה היה זמנו של דניאל עצמו, הוא היה מהגולים בבית ראשון. אחר כך הוא רואה את מלכות פרס שהיא עולה, הוא רואה שם את מלכות בבל כמו אריה עם כנפיים שמתרומם למעלה, אבל נמרטו הכנפיים והוא צונח למטה. והמלאך מסביר לו אחר כך, יש מלאך אחר שם שמסביר לו שבבל תעלה אבל היא טיפול. ואחר כך הוא רואה את הדמות של הדוב, ומסביר שם בהמשך בפרקים שאחרי שזוהי מלכות פרס, שהיא תעלה לאחר בבל. ופרס גם היא טיפול, והוא רואה את הנמר עם ארבעת הראשים, שזה התקופה של חנוכה. אלכסנדר מוקדון, מלך יוון שיצא למלחמה וכבש מדינה אחר מדינה ומת, המלכות שלו התחלקה בין ארבעה מלכים, יש שם את ארבעת הראשים שהוא רואה, וגם הנמר בסוף נופל. לאחר מכן הוא רואה חיה עם עשר קרניים, וכל ההיסטוריה שהתרחשה במשך דורות רבים, הכל נמצא שם. עליית הנצרות, אחר כך עליית האסלאם, מלחמת גוג ומגוג, שהיא מלחמת דת בין הנוצרים לבין המוסלמים, כמו שכותב המלבים. אלה דברים שיש להרחיב בהם. בספר שכתבנו על ספר, בפירוש על ספר דניאל, שם הבאנו את המקורות, של הנבואות האחרות, של דברי הזוהר הקדוש, פרקי דרבי אליעזר, כל ההיסטוריה שעם ישראל מתבונן היום ורואה שזה כבר מאחורינו. ספר דניאל לא נכתב היום, ובכל דור ודור תמיד בחנו ובדקו באיזו תחנה אנחנו נמצאים מבחינה היסטורית. וכשהייתה התחנה הזו של מלכות יוון, אז ידעו שעכשיו זו התקופה של הנמר עם ארבעת הראשים, ויש סבל ויש צרות, וידעו שיש אחר כך עוד גלות, ואחר כך תקום דת חדשה, כל הדברים נכתבו מראש על האסלאם שיקום אחר כך. ובפרקי דרבי אליעזר מציין דברים ידועים ומפורסמים, למה נקרא שמו ישמעאל? אם מצד ששמע אלוקים, אז היה צריך להיות שמעאל, ישמעאל זה לשון עתיד, מתי ישמעאל? ומביא שם בפרקי דרבי אליעזר, שיש שניים שהמילה אל מופיעה בשמותיהם, שני עמים, עם ישראל ועם ישמעאל. והם, בני ישמעאל, עתידים להציק לעם ישראל באחרית ימי גלותם, אחרי שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. כל זמן שעם ישראל לא היה בארץ, כשהקדוש ברוך הוא רצה לעורר אותנו לתשובה, השתמש במקל שקוראים לו נוצרים. לפני כן היו עובדי עבודה זרה לפני הנצרות. אותם שהם לא מאמינים באל אחד, הם היו המקל שעורר את עם ישראל לתשובה. אבל כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא לא משתמש במקל של אותם שהם עובדי עבודה זרה ולא מאמינים באל אחד, משתמש דווקא באותם שבשם מופיע אל, שהם כן מאמינים באל אחד. ולמרבה הזוועה שרואים היום, הם משתמשים בשם השם כדי לרצוח, שזה החילול השם הכי גדול שהם עושים. לקחת את שם השם ולטבוח ולרצוח לפני שרוצחים, הם קוראים בשמו של הקדוש ברוך הוא נגד רצונו. והמקל הזה כאן בארץ ישראל, שהזוהר הקדוש אומר שאותם שלא נימולים, אין להם שום אחיזה בארץ ישראל. וכשעם ישראל היה בגלות, ארץ ישראל הייתה ריקה, אז ניתן להם יכולת לפלוש לארץ ישראל. מה שהם קוראים לעצמם פלסטינאים על שם הפלישתים, הרי אין לך שקר גדול מזה. הפלישתים נכחדו מאז ומעולם. ואותם שבאו מארצות ערב במשך 2000 שנות גלות שנכנסו כאן לארץ, קבוצות קבוצות ממדינות שונות, יש ביניהם רבים ששמות משפחתיהם מעידות מאיזה מדינה הם באו. יש מצרי ויש שמות שונים של מדינות של אומות העולם של ארצות בני ישמעאל, שאתה רואה שהם לא מכאן, אבל לקחו לעצמם את השם פלסטינאים להראות כאילו שהם כאן קדומים ונמצאים כאן מאז ומעולם, ויש כאלה בעולם אנטישמים גם מהנוצרים שתומכים בדעה הזאת, שכאילו שהם היו כאן מאז ומעולם, שבני ישמעאל כאילו היו כאן ואנחנו באנו רק לאחרונה ולקחנו להם את הארץ. והאמת שמאחר שגם הנוצרים מאמינים במייסד הנצרות וגם הישמעאלים רואים בו דמות, צריך לשאול אותם, את אותם אנטישמים שטוענים שאנחנו פה נכנסנו לארץ בלי קשר היסטורי לארץ ישראל, ממש מעוותים את ההיסטוריה. נשאל אותם בעצמם, אותו מייסד הנצרות, מה הוא היה במקור? הוא היה יהודי. הם בעצמם אומרים. ואיפה הוא היה גר? הם מכניסים את בית לחם, ירושלים, הם בעצמם מספרים על בית המקדש, והם לא שמים לב שהם סותרים את עצמם. אם אתם בעצמכם מספרים שמייסד הנצרות היה יהודי מירושלים בזמן המקדש, והם מספרים את כל הטענות שיש כנגדו, כנגד היהודים העשויים בשיתוף הנוצרים, כל הרומאים, בשיתוף הרומאים, כך הם טוענים שהם הרגו אותו יחד, אז בעצם אתם מודים שעם ישראל היה כאן והיה בית המקדש, וכל אותם שפלשו לכאן באלפיים השנים האלה מארצות ישמעאל, הם לא באמת צאצאי הפלישתים הקדמונים שהיו בארץ ישראל. רק לקחו לעצמם את השם הזה כשהיו כאן הרומאים וכעסו על היהודים, אז הם נתנו לארץ ישראל את השם פלסטין על שם הפלישתים, או פלסטינה על שם הפלישתים. ואחר כך אותם שבאו לארץ במשך 2000 שנים ממדינות שונות, לקחו לעצמם בעשרות השנים האחרונות את השם הזה, כאילו שהם אדוני הארץ מאז ומעולם. וזה שקר שהוא זועק לשמיים, כל בר דעת אמור לדעת את זה. אבל אומר שם פרקי דרבי אליעזר, שהם המקל שהקדוש ברוך הוא ישתמש בו לפני ביאת המשיח, לעורר את עם ישראל לחשבון נפש, לעורר את עם ישראל לתשובה, וכשעם ישראל זועק לקדוש ברוך הוא ויודע שאין על מי להישען, ממש זה עניין של הלב, שבלב האדם צריך להרגיש, אני לא בוטח לא בנושאת המטוסים האמריקאית ולא בשלטון האמריקאי, הרי שלטונות שהם יכולים להתחלף, יכול להיות נשיא שהוא אוהד ישראל והנשיא שאחריו, יכול להיות הפוך לגמרי, קיצוני לחלוטין, ואז מה עושים? וגם נניח שעם ישראל יצליח להילחם ולנצח בעזרת השם את האויבים שקמים עלינו לרעה במקום אחד, הרי יש עוד אויבים במקומות אחרים, אז איך אפשר להישען ולסמוך על כוח הנשק, על כוח הזרוע, על כוח אומות העולם שהם יגנו עלינו בעת צרה? אין על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. וכמה שאנחנו בתוכנו מחדירים את התחושה הזו מכל הלב, ללכת עם הקדוש ברוך הוא כמו ילד שנותן יד לאבא, עם תחושה של אמונה וביטחון, שהקדוש ברוך הוא יעשה עבורנו את הטוב ביותר עבורנו, ושאנחנו במעשים שלנו קובעים האם הטוב הזה יבוא בחסד ורחמים, או חס ושלום הטוב הזה יבוא רק לאחר סבל וצרות. הגמרא בפירוש אומרת בסנהדרין, שדניאל רואה את המשיח מגיע לענני שמיים דרך כבוד וגדולה, ואין סבל ואיסורים לעם ישראל. ואילו זכריה רואה אותו עם הרבה צרות, עני ורוכב על חמור, ועם ישראל סובל, והגמרא שואלת מה נכון, כך יבוא משיח או כך? משיבה הגמרא, זכו על ענני שמיים, לא זכו עני ורוכב על חמור, זכו ולא זכו, תלוי במעשים שלנו. וככל שרואים בעם ישראל שהלבבות פתוחים ויש אנשים צמאים לשמוע ורוצים להתחזק, כמה אחריות מוטלת על כולנו ליזום יוזמות, לפעול פעולות, לקרב יהודים בדרכי נועם, בשיחה נעימה, ואין ספק שככל שאנחנו נתקן את עצמנו בהתחזקות פנימית, לא שמי שדתי חרדי אומר אני כבר מסודר, תמיד יש לנו מה לתקן, מה לשפר, מה לעלות, להגיע לשלמות של עבודת השם, מתוך התבטלות לרצון השם. כשזה הקו של האדם בחיים, שהוא יודע תמיד מה רצון השם, איך רצון השם שאני אדבר עכשיו, בכעס או ברוגע, מה רצון השם שאני אעשה, שאסתכל או לא אסתכל, שאחליף טלפון או לא אחליף טלפון, מה רצון השם בכל עניין, סכסוכים בין שכנים, בתוך משפחה, מה רצון השם, וכשיש בינינו את האחדות, האהבה ההדדית, ההתחזקות במצוות שבין אדם לחברו, בבין אדם למקום, בהישענות רק על הקדוש ברוך הוא ולא על שום דבר אחר, עושים את כל ההשתדלות הנדרשת, אבל יודעים שאנחנו נשענים רק עליו. וכשעם ישראל מגיע למדרגה הגבוהה הזו, אז לא צריך את מה שכתוב שם בגמרא, שאם לא עושים תשובה, אז מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, והם עושים תשובה ומיד נגאלים. מה רצה המן? להשמיד, להרוג ולאבד. אבל אם עם ישראל עושים תשובה, בלי קשר להמן ובלי קשר למלך שגזרותיו קשות כהמן, אלא מתוך התעוררות פנימית, מחזקים את עצמנו, כך זוכים לגאולה שלמה בחסד ורחמים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל בכל מקום שהם, ושנזכה במהרה לגאולה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.